מסכת חולין דף כף, נתחיל בעמוד הקודם, ארבע שורות מלמטה. אמר בני רבי חייא, מצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העורף ומולך. איכא דאמרי אף מחזיר, ואיכא דאמרי מחזיר דווקא. ומסתברא כמאן דאמר אף מחזיר ממאי, מדקתני השוחט מן העור שחיטתו פסולה, המולך מן העורף מליקתו כשרה. ויסקרת אך מחזיר דווקא, מאי אריה מולך, אפילו שוחט נמי, אלא שמאמינה אף מחזיר ומתניתין בדלה אהדר. אמרו בניו של רבי חייא, מצוות המליקה שהכהן מולק את העוף בבית המקדש, איך הוא מקיים את המצווה? הוא לוקח את הסימנים, דהיינו, העוף מהצד הקדמי שלו, מהצד של הגרון, מה שנקרא הצד של הצוואר, שם בעצם יש את הסימנים קנה והוושת. כאשר השוחט שוחט עוף, אז הוא שוחט מהצד של הצוואר, מהצד הקדמי של העוף, ושם הוא חותך את הקנה והוושת. אבל המליקה בבית המקדש שעושים אותה, מצוות מליקה היא חייבת לעשות דווקא מהעורף, מהצד האחורי. אמרו, איך הוא עושה? הוא תופס את העוף מהצד האחורי שלו, אבל הוא מושך את הקנה והוושת מהצד הקדמי, מושך אותם אחורה, ואז הוא מולק. מת הגמרא, איכא דאמרי אף מחזיר. יש אומרים שכנת בני רבי חייא לומר, שבעצם יש שתי אפשרויות של מליקה. יש את האפשרות הפשוטה, שהוא לוקח את העוף מאחורה, חותך מאחורה את המפרקת, את העצם, ואז רק הוא מגיע לסימנים וחותך גם אותם. זו האפשרות הפשוטה, שהיא מותרת. יש אפשרות נוספת, חידשו בני רבי חייא, שהוא רשאי בלי לשבור את המפרקת, למשוך את הסימנים אחורה, ולמלוק אותם. ואיכא דאמרי מחזיר דווקא. יש אומרים לא, בני רבי חייא התכוונו לומר שאין שתי אפשרויות לעשות מצוות מליקה, אלא רק אפשרות אחת בלבד. אסור לשבור את המפרקת ואחר כך להגיע לסימנים, אלא אך ורק חובה למשוך את הסימנים אחורה ואז למלוק את העוף, למלוק את הסימנים. מת הגמרא, אבל מסתבר דווקא כמו הדעה הראשונה, שמתכוונו לומר שיש שתי אפשרויות, זה החידוש שהתכוונו לחדש. מה הראיה? שאם לא כן, הרי יהיה קושייה על דבריהם מהמשנה שלנו. שרי משנה למדנו, השוחט מן העורף שחיתו פסולה, אבל אם הוא מולק מן העורף בבית המקדש, אז מקרתו כשרה. כלומר, בבית המקדש צריך קיים מצוות מליקה, אבל מחוץ למקדש, עוף צריך לעשות לו שחיטה. אומר התנה, אם האדם הזה שחט מהעורף, כאילו זה היה מליקה, אז זה פסול, כי שחיטה חייבת לעשות מהצד הקדמי. אבל אם האדם עשה מצוות מליקה מהעורף, אדרבה, ככה זה כשר, כך צריך להיות מליקה. אם תאמר לי שהמליקה מהעורף, איך הוא עושה? הוא חייב, בלי לשבור את המפרקת, אלא למשוך את הסימנים אחורה ולחתוך אותם, אז אם כן, לכאורה, גם אם האדם עשה כך בשחיטה, הוא משך את הסימנים אחורה, ושחט מאחורה, בלי לפגוע במפרקת, פגע בסימנים בלבד, חתך אותם בסכין, למה תנא אומר שזה פסול? זה שחיטה כשרה, מהודרת, מה הבעיה שיש בה? אלא הכוחך, שכאשר האדם מולק, הוא יכול למלוק על ידי שהוא שובר קודם כל את המפרקת, ואחר כך חותך את הסימנים, ועל זה התנה התכוון, שאם האדם בעולם, מחוץ למקדש, שחט, דהיינו, בסכין שלו קודם כל שבר את המפרקת, ואחר כך הוא חתך את הסימנים, בזה זה פסול. למה? כיוון שברגע שהוא שבר את המפרקת, הבהמה הזו נעשית טרפה, נעשית אסורה באכילה, ולכן אי אפשר להתיר אותה על ידי משהו שחט אחר כך, את הסימנים. אז אם כן, מה זה שבני רבי חייא אמרו שמצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העוף מולק, כלומר גם בלי לשבור את המפרקת? ודאי התכוונו לומר שגם באופן כזה מקיים מצוות מליקה. ואילו המשנה שאמרה שאם האדם שחט באותו אופן שעושים את המליקה, שזה שחיטה פסולה, כוונת לנו לומר שאם הוא שחט ושבר את המפרקת, ואחר מכן חתך את הסימנים את הקנה והוושת, אם הוא עשה כך כדרך שעושים במליקה באופן מסוים, במליקה מסוימת שהיא קשירה, אם עשה כך בשחיטה, באופן הזה זה פסול. ואם כן, מכאן הוכחה שבני רבי חייה התכוונו לומר, אף מחזיר, זה עוד אפשרות של קיום מצוות מליקה. אמר בינאי, יקבלו הרובין את תשובתן, דקתני נמצא כשר בשחיטה, פסול במליקה. כשר במליקה, פסול בשחיטה. למעוטי מי, לא למעוטי מחזיר סימני לאחורי העורף, דלה. אמר בינאי, יקבלו הרובין, רובין כלומר מלשון רביה, רביה זה נער, אלה בני רבי חייה היו עדיין בצעירותם, וכבר אמרו חידוש הלכתי כזה גדול. אמר רבי ינאי, יקבלו הנערים האלו את הפיכה לדבריהם. מה יש? במשנה למדנו משפט שלכאורה הוא מיותר. אומר התנא נמצא, כשר בשחיטה פסול במליקה. כשר מליקה פסול שחיטה. לכאורה זה מיותר, כי הרי הקטע שלפני כן כבר אומר התנא, כל העורף כשר למליקה. מאחור אפשר למלוק בכל מקום שאתה רוצה בעורף. וכל הצוואר כשר לשחיטה. אז אם כן, מכאן אני מבין שאם האדם שחט בעורף, זה פסול. שחיטה צריך רק בצוואר, ולהפך. אם האדם עשה מליקה מקדימה, זה פסול. אם כן, למה התנא מסיים שוב ואומר, נמצא כשר בשחיטה, פסול מליקה. כשר מליקה, פסול שחיטה, מה הוא בא להגיד? אלא ודאי, הוא בא לחדש עוד משהו, הוא בא לחדש עוד פסול. ולומר לך, שאם האדם הזה החזיר את הסימנים, זה נקרא כשר בשחיטה, אם הוא לא שבר את המפרקת. אז הוא חתך את הסימנים, למרות שהוא חתך אותם מאחורה, אבל כיוון שהוא חתך את הסימנים בסכין, בלי לפגוע במפרקת, זה נקרא כשר בשחיטה, פסול במליקה. מליקה כזאת היא שהוא החזיר את הסימנים אחורה, בלי לשבור את המפרקת, זה פסול, שלא כדברי בני רבי חייה. הגמרא דוחה. אמר רבא בר חנה, לא. למעוטי שן וציפורן, שן וציפורן בהדיה קטן להו, מת הגמרא, אמר רבי חנה, זה לא מוכרח, ייתכן מה שהתנא הוסיף את המשפט, שנמצא, הכשר בשחיטה פסול מליקה, כשר מליקה פסול בשחיטה, כוונת תנא לומר, הרי איך עושים את המליקה, עושים את זה על ידי הציפורן של הכהן, זה נקרא ציפורן שהיא מחברת אליו, התנא בא לומר לך, האופן הזה שהוא כשר במליקה, הוא פסול בשחיטה. כי למדנו הלכה שאי אפשר לשחוט בדבר שהוא מחובר. ולכן היות שהציפורן הזאת מחוברת בגופו של האדם, במליקה זה כשר, בשחיטה זה פסול. וכן אם האדם לוקח איזה שן שמחוברת בגופו של האדם, בגופו של בעל החיים, וחותך בה אפילו שן מחודדת, גם כי הדבר הזה פסול, זה התנא התכוון ללמד אותנו. מקשה הגמרא, אי אפשר לומר שאת זה התנא בא לחדש, כי הרי כבר למדנו את זה למעלה, שכל דבר שהוא מחובר, שן או ציפורן שהיא מחוברת, כבר למדנו את זה למעלה שזה פסול, ועמדנו שלמה זה פסול בגלל שזה מחובר. אלא אומרת הגמרא, אלא אמר רבי ירמיה, למעוטה מוליך ומביא. כוונת התנא לומר לך, שבשחיטה אין השחיטה כשרה כידוע, אלא אם כן, האדם לקח את הסכין, הוליך והביא, הוליך והחזיר. אבל אם האדם לחץ וחתך ככה את הקנה והוושת, זה פסול, זה נקרא דרסה וזה פסול. אומר לך התנא, דע לך, הכשר בשחיטה, הולכה והבאה שרק הרצה להיות שחיטה, זה פסול במליקה. אם במליקה הוא עשה הולכה והבאה, זה פסול. זה התנא עיקרו בלחד, יש לך את ההלכה המחודשת הזאת. ותגמר, הניחה למאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. למאן דאמר כשר, מה יקל למאמר? בני רבי חייה סברי אלה, כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. אומרת הגמרא, התשובה הזו של רבי ירמיה שאמר שזה בא למעוטה מוליך ומביא במליקה, התשובה הזו יפה, אבל רק לפי מי שאומר, לכמן שבזה מחלוקת המוראים, יש אומרים שבמליקה אסור שהוא יליך ויביא. אבל לפי מי שאומר שמוליך ומביא במליקה זה כשר כמו בשחיטה, אז אם כן אי אפשר לומר שהתנא בא למעט את הדבר הזה. עונה הגמרא, נכון, אבל בני רבי חייה סוברים כמו מי שאומר שמוליך ומביא במליקה זה פסול. לכן כך הם מפרשים את המשנה כאן, וממילא אין קושיה על דבריהם מהמשנה. אמר רב כהנא, מצוות מליקה קוצץ ויורד, וזוהי מצוותה. סבר רבי אבין למאמר, קוצץ ויורד אין, מוליך ומביא לה. אמר לרבי ירמיה, כשכן דמוליך ומביא מליכה כאשר. ומהי זוהי מצוותה? אמה אף זוהי מצוותה. והגמרא באמת, שרב כהנה אמר, שמצוות מליקה איך? קוצץ ויורד, חותך שמה בציפורן שלו את העור ויורד למטה, וזוהי מצוותה. סבר רבי אבין לממר, מה כתוב קוצץ ויורד? כוונה היא דווקא חייב לעשות כך, לחתוך את זה עד יהיה לחיצה שהוא קוצץ ויורד, בא לשלול שלא יעשה הולכה ואהבה. אמר לו ברמיה, עד רבה, הרי בשחיטה אם הוא דורס, אם הוא קוצץ ויורד זה אסור, אבל הולכה והבאה זה קשר, כן במליקה, כיוון שלא מצינו מיעוט מפורש דבר הזה, אדרבה מסבר לומר שזה עוד יותר זה קשר, אפילו מליקה זה קשר. ואם כן מפרש, מה הכוונת רב כהנה שאמר מצוות מליקה קוצץ ויורד וזו מצוותה? כלומר גם אם הוא עושה כך, במליקה זה לא חייב להיות כמו בשחיטה שדווקא הולכה והבאה. המליקה אפילו אם הוא עושה את זה בצורה שקוצץ ויורד, גם כן זה קשר. אמר בירמיה, אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה כנגדו בעורף קשר במליקה. הפסול בשחיטה פסול במליקה. למעוטי מי? אל מעוטי עיקור סימנין, והתנא רמי בר יחזקאל, אין עיקור סימנין בעורף. אמר הפפא, למעוטי ראשו. ראשו פשיטה ממול עורפו, אמר חמנה ולא בראשו. מי ראשו? שיפוי ראשו, כגון, דנקת משיפוי ראשו והגרים ועזל עד דמתה תתאי. חדרב הונה אמר הבסי, דאמר הונה אמר הבסי, הגרים שליש ושחט שני שליש פסולה. אומר רבי ירמיה בשם שמואל, כל דבר שהוא כשר בשחיטה, אז אם הוא עושה את זה בצד המקביל בעורף, ואז שם המליקה זה כשר. בוודאי שאין כוונת שמואל לומר שאותו המקום בצוואר שכשר לשחוט שמה, כנגד זה, זה המקום שקשר בעורף לשם מצוות מליקה, כי זו משנה מפורשת. אלא ודאי, כוונתו להשמיעין את הדיוק, שיש דבר שהוא פסול בשחיטה, וממילא הוא פסול במליקה. איזה דבר הוא התכוון להגיד לנו? אם תגיד לי שהוא התכוון לומר, שאם האדם בשעת המליקה, הסימנים, הקנה או הוושת, נעקרו ממקומם, והוא חתך אותם, בלומר שהדבר הזה פסול, כמו בשעת השחיטה, שאם בשעה שהוא בא לשחוט, הקנה או הוושת נעקרו ממקומם בלחי שמה, שזה פסול, ככה גם כן במליקה, כפי שהוא חתך כביכול אותם, כיוון שנעקרו מקומם, זה פסול. אי אפשר לומר כך, למה? שהרי באמת אמר רבי בר יחזקאל, אין עיקור סימנים בעוף. עוף, גם לגבי שחיטה, אם הקנה ושת נעקרו מקומם והוא שחט אותם, חתך את הסימנים האלה, זה כשר? אמר הפפא, אכן זה כשר, אבל שמואל התכוון להגיד משהו אחר, שאם הוא עשה את המליקה בראש, שם הוא חתך ולא בעורף, אז זה פסול. שואת הגמרא, זה מה שבא לחדש לי? פשיטה, הרי כתוב בתורה, הוא מלק ממול עורפו, משמע מתחת לעורף למטה, בצוואר, לא שיעשה את זה למעלה, בראש. עונה הגמרא, כוונה היא אם הוא חתך משיפוי ראשו. בחלק התחתון של הראש התחיל לחתוך שמה, והוא היטה נטע יותר כלפי מטה, ואז הוא חתך את הסימנים. כלומר, תחילת החיתוך היה בראש, אבל אז הוא המשיך לחתוך באלכסון, ואז הוא חתך שני שליש למטה יותר. הייתי חושב שכיוון שעכשיו הוא חתך בסימנים זה יהיה כשר, כמה שמעלן שזה פסול, כיוון שתחילת החיתוך היה למעלה במקום הסימנים, היה בשיפוי ראשו למטה, בשיפוע של ראשו למטה, זה פסול. וזה הולך כדברי אבונה בשר ובסיס שאמר, שאם אדם הגרים שליש בתחילה, השליש הראשון של החיתוך היה בהטייה מעל המקום של הסימנים, ואחר כך שחט שני שליש, אז הדין בזה שזה פסול, והוא הדין פה אצלנו, חדש שמואל, שאם הוא עשה פה חיתוך בראש למעלה מעל מקום סימנים ואחר כך ירד למטה לכיוון העורף, גם כן הדבר הזה פסול. אמר רב חברי דרבה לרבשי, הדתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנים בעוף, למה רן אין למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אבל אם אדם אמר יש שחיטה לעוף מן התורה, יש עיקור. אמר לו רב חה בנו של רבה לרב השי, מסתבר לומר מה שאמר רבי בר יחזקאל, שאם השוחט שחט את העוף, ובשעה שהוא שוחט, הסימנים נעקרו מקומם, הרי ששחיטה זו קשרה. זה דווקא לפי מי שסובר שכל מצוות שחיטה שנאמרה בתורה, זה אך ורק לגבי בהמה, לגבי חיה, אותה מצוות שחיטה, כמו שכתוב, זבחתם בקרחה, מצונך, אבל בעוף לא נאמר שחיטה, זה רק מדי רבנן בלבד. כיוון שכל דין שחיטה בעוף זה רק מדי רבנן, לפיכך, החיימים הם אמרו שחייב לשחוט, והם הקלו ואמרו שגם אם הסימנים נעקרו מקומם, אם הוא חתך אותם, שחט אותם, זה מועיל. אבל לפי דעת האומרים, שנאמר אותם בהמשך, שסוברים שיש שחיטה לעוף מן התורה, זה נמצא מן התורה או מילה שזה הלכה למשה מסיני, או שזה פסוק. למדו את זה מקשי פסוק במקום אחר. שמצווה, גם את העוף חובה לשחוטו, בלי זה אסור מדיאורייתא. כן, לפי השיטות האלו, בוודאי, כמו שבהמה, אם האדם שחט אותה, אבל לפני כן הסימנים נעקרו מקומם, זה טרפה וזה פסול. אז אם כן מלא הוא הדין לגבי עוף, גם כן אם הוא שחט אותו, השחיטה הזאת היא פסולה. כי מה ההבדל בין זה לזה? אם אתה אומר שתי מדיאורייתא, ודאי דינם שווה. אמר לי, אדרבה, איפקא מסתברא, למאן דאמר שחיטה לעוף מן התורה, איכא למאן דאחיא גמירא דאין עיקור. אפילו מאן דאמר כבהמה, אין עיקור ללהווה כבהמה. אלא מאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא מדברי סופרים, מאיכא גמירא לה מבהמה. כולם מילתא כבהמה. אומר לו רב השי, אדרבה, מסתבר בדיוק להפך. לפי מי שאמר, יש שחיטה לעוף מן התורה, אז אפשר לומר, שככה כשברוך הוא לימד משה רבנו, שהפיש צריך לשחוט את העוף, כל מקום, גם אם הסימנים נעקרו מקומם, זה לא נקרא נבלה, השחיטה הזאת היא כשרה. בין אם תאמר לי שכל דין שחיטת העוף אין לו שום סמך מהפסוק, שום מקור בפסוק, אלא אך ורק כל הדין הזה ילמד הלכה משה מסיני. אפשר לומר, שכשברוך הוא שילמד אותה הלכה שצריך לשחוט את העוף, לימד גם את משה, שאם הסימנים נעקרו מקומם, אף פי כן שחיטה כשרה בעוף. גם לפי מי שאומר שחז"ל למדו את זה ממקום אחר, יש שקש כתוב זאת תורת הבהמה והעוף, כאן למדנו שדין העוף שווה לדין הבהמה. כמו שבהמה יש לדין של שחיטה, ככה גם כן עוף אינו נהיה מותר באכילה, אלא אם כן נשחט. גם תאמר שלמדו את זה חז"ל מהפסוקים, מכל מקום, הרי הכל זה דאורייתא. אז נכון שעיקר הדין שחיטה לומדים אותו מגוף התורה, אבל מכל מקום ייתכן שנאמרה הלכה למשה מסיני פרט בעניין הזה, שאם האדם שוחט העוף ונעקרו הסימנים, השחיטה הכשרה. אז בסיכום, כיוון שדין של שחיטה זה מן התורה, ייתכן שנאמרה לו למשה הלכה שאין דין עיקור סימנים בעוף. אבל אם תאמר לי ש... שחיטת העוף זה רק מדי רבנן בלבד. אם כן, מה המקור לכך שצריך לשחוט העוף? חכמים השוו את זה דום יד לשחיטת בהמה. כמו בהמה מותרת אך ורק על ידי שחיטה, ככה גם כן ראו חכמים לתקן שהעוף יהיה דינו כמו בהמה. אם ככה ראו חכמים לתקן, בוודאי חייבים להשוות זה לגמרי כמו בהמה. למה? כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון. כל דבר שהחיים מתקנים אותו, הם משווים אותו לגמרי כמו דבר של התורה. ולכן על כוחך, שמה שהוא אמר אין עיקור לעוף מן התורה, ודאי זה הולך דווקא לפי מי שאומר שחיטת העוף היא חובה מן התורה, ולכן אנחנו אומרים שהלכה למשה מסיני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאין בזה דין של עיקור, זה שונה מבהמה. אמר רבינה, אמר לי רביה בר כסי, הייתני רבי בר יחזקאל אין עיקור סימנים בעוף, לא אמרן אלא במליקה, אבל בשחיטה יש עיקור. אומר, אמר לי רביה בר כסי, מה שאמר רבי בר יחזקאל, שדין עיקור סימנים זה לא שייך בעוף, זה דווקא נאמר לגבי מליקה. למה? כיוון שראינו שיש עוד כמה הלכות שהתורה הכשירה במליקה. לא שייך שם הדרסה, חלדה, לכן גם דין של עיקור סימנים זה לא פוסל. אבל לגבי שחיטה, כיוון שיש לנו כמה הלכות שהם שייכים גם לעוף. אז ממילא, כמו שההלכות האלה הם שייכים בעוף, אז אם כן ודאי גם לגבי הדין הזה של עיקור סימנים, זה גם כן אחד מההלכות שייכים גם בעוף. הרי יש חמישה הלכות יסודיות בהלכות שחיטה. אחד מהם זה עיקור. כמו שיתר הלכות שייכים בשחיטת העוף, כמו בבהמה, כך ודאי גם עיקור שייך בעוף, כמו בבהמה. כשהגמרא, והאמר בירמיה אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה, כנגדו בעוף קשר מליקה. הפסול, פסול, ההוא פליגה. בתגמרא, לפי דברי רבי אבא קרסי הזה יוצא, שיש הבדל בין שחיטה לבין מליקה. בזה עיקור פוסל, בזה עיקור לא פוסל. והרי אמר רבי ירמיה אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה כנגדו עוף קשר מליקה, והסברנו שכוונתו לומר, אבל אם זה פסול בשחיטה, ממילא זה פסול במליקה. ממילא עכשיו יצאנו, שאם תאמר לי שעיקור סימנים פוסל בשחיטה, הכוכח שזה פוסל גם כן במליקה, ואי אפשר לחלק ביניהם. עונה הגמרא, היי פליגה, כלומר ודאי, דברי רבי ירמיה בשם שמואל, שמשמע מדבריו שאכן, אין עיקור סימנים בעוף וזה קשר גם בשחיטה, זה לא כדעת רביה בר כיסי, שהוא סובר שבשחיטה באמת זה פסול, זה נגד דברי ירמיה בשם שמואל. אמר זעירי, נשברה מפרקת ורוב בשר עימה נבלה. נאמר הלכה קצרה. אם יש בהמה שלא נשחטה כראוי או שמתה מאליה, הדין הוא שהבהמה זו מתמאה. אבל אם בהמה שהיא טרפה, דיינו יש בה איזה מחלה שבוודאי לא תוכל לחיות ככה שנה, ובא אדם ושחט אותה, בהמה זו אסורה באכילה, זה נקרא טרפה. אבל מכל מקום היא לא מתמאה. השחיטה הזו התירה אותה שלא תתמא. יש דין דומה לזה לגבי עוף. עוף שהאדם שחט אותו והתנבל בשחיטה או שמת מאליו, שני המקרים זה נקרא נבלה, זה לא מתמא במגע, לא מתמא במסע. אבל מכל מקום, אם האדם אוכל את אותו העוף, הדין הוא כשזה נכנס לתוך בית הבליעה, זה מתמא אותו. עכשיו, בא זעירי ואומר, אם יש איזה בהמה, שהמפרקת שלה, העצם מאחורה, בעורף, נשבר. וגם רוב הבשר נחתך. אף על פי שעדיין הסימנים, קנה והוושת, לא נחתכו. ועדיין אתה רואה אותה מפרקסת. הדין שלה שכאילו היא כבר מתה. וממילא אדם שנוגע בה, דבר שנוגע בה נטמע. זה נקרא נבלה כבר בעודה עדיין בחיים. מה בחסדה הפנן המתנינה? מלאך בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה. ואמר טרפה הביאה מליקתה זו שחיטתה. תהנה לה סכין לטהרה מידי נבלה. אומר בחסדה הפנן המתנינה. יש אומרים שכוונתו לומר להביא ראיה לזעירי, ושאומרים לא, כוונתו לומר שכיוון שיש לזה משנה שככה מוכרח ממנה, אם כן זה דין פשוט, ומה זעירי בכלל הוא צריך לחדש, הוא אמר זה בשון קושיה. מה כל פנים כתוב שם? אם האדם במקום למלוק את העוף בבית המקדש בציפורן, הוא עשה את זה בסכין, אומר התנה שזה נחשב לנבלה, וממילא, נבלת העוף, אדם שאוכל את זה, אז כשזה נכנס לתוך בית הבליעה, אז הוא תמה, ואפילו בגדים שעליו באותה שעה, גם כן הם נטמאים. אומר, אם תאמר לי, שבשעה שהוא עשה מליקה, איך עושים מליקה? קודם כל שוברים את המפרקת, ולאחר מכן חותכים את הסימנים. אם כאן במקום לעשות את זה, הוא עשה את זה על ידי מליקה. דהיינו, עשה את זה על ידי סכין. דהיינו, שבר קודם כל בסכין את המפרקת, ואחר כך המשיך לחתוך את הסימנים. אם תאמר לי ששבירת המפרקת זה לא מחשיב את זה כבר נבלה, לא חשבת כאילו כבר מתה, אלא זה רק גורם שהיא באמת תחשב טרפה. אז אם כן העוף הזה בשעה שהוא שבר לו את המפרקת, זה נקרא כאילו עוף חי, אלא שהוא טרף, עשו באכילה. כשהוא יחתוך את הסימנים אחר כך, נכון שעשו לאכול את העוף הזה, כי זה עוף טרף. אבל מכל מקום, היינו צריכים לומר שזה לא נקרא נבלה, אלא עוף טרף, שאם האדם אוכל ממנו, אז זה לא מטמא, כשהוא נכנס לתוך בית הבליעה, את האדם האוכל, ולמה תנא אמר מטמא בגדים בבית הבליעה? אלא על כוחך. ברגע ששברת מפרקת, נחשב כאילו העוף הזה הוא כבר מת. ולכן ממילא, למרות שאחר כך המשיך לחתוך את הסימנים, זה נחשב שזה נבלה, כאילו חתך סימנים של עוף שהוא כבר מת ונבלה. אז מכאן ראיה בעצם לדברים שאמר זעירי, זה דין פשוט, כמו שכתוב שם במשנה. דוחה הגמרא אמרי, הטעם משום דלאו שחיטה היא כלל. מתרצים אומרים, לא, מה הסיבה שבאמת שמה זה כאשר לא בגלל שאם הוא חתך את המפרקת זה כבר נחשב לנבלה, אלא שמה גם בשעה שחתך את הסימנים אלה זה דין של שחיטה, ולכן זו הסיבה שזה נקרא נבלה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה הוא חתך את הסימנים? מה אכפת לך אם קדימה מאחורה? הגמרא, רב הונה אמר מפני שהוא מחליד, רב אמר מפני שהוא דורס. מה זה אמר מפני שהוא מחליד? מה טעמה לא אמר מפני שהוא דורס? כסבר מוליך ומביא במליכה כשר. מה זה אמר מפני שהוא דורס? מה טעמה לא אמר מפני שהוא מחליד? אמר לך חלדה היחידה מי? כחודה הדרה בעיקרי בתים דמיקסיה. אחה המיגליה. אומרת הגמרא, למה השחיטה שם היא פסולה לגמרי? רב הונה אמר מפני שהוא מחליד. כלומר, בשחיטה כשהוא חותך, איך שהוא חותך הצוואר מתרחב, תמיד סכין גלויה. אבל כאן, הרי בשעה שהוא חותך את המפרקת, המפרקת היא לא מתרחבת לצדדים. אומר לה, הסכין היא מוסתרת קצת שמה בתוך המפרקת. זה נקרא דומה לחלדה, שאנו כלל, אם האדם בשעה שחתך, בשעה ששחט, הוא הכניס את הסכין לתוך הגרון, ומתוך הגרון חתך החוצה, זה פסול, זה נקרא נבלה. אז גם פה אצלנו זה דומה לזה. אבל אמר הסיבה היא אחרת. מפני שבשעה שהוא מלק בסכין, בעצם הוא עשה כמו המליקה, במקום בציפורן בסכין. בציפורן איך עושים? עושים את זה חיתוך בבת אחת, קוצץ ויורד. אז כאן הוא עשה את אותה פעולה בסכין. הוא עשה את זה בסכין, הכוונה שהוא דרס, הוא חתך את זה בחיתוך בירידה למטה, במקום לא מוליך ומביא. ולכן זה לא נקרא שחיטה, נקרא נבלה. מת הגמרא, מי שאמר, מי שהוא, פני שהוא מחליד, למה לא רצה להגיד פני שהוא דורס? אמר, כי התנא אמר שבכל אופן זה מטמא בית הבגדים ובית הבליעה. והוא לפי דעתו, רשאי האדם הזה שמולק להוליך ולהביא תוך כדי הציפורן שלו, ועד את הסומליקה, מלאים לכאורה יעשה באותו אופן בשחיטה, אז זה קשר. אם כן, למה התנא אמר שזה ודאי פסול? הכוכח שהסיבה היא סיבה אחרת, בגלל שהוא מחליד. ומי שאמר פני שהוא דורס, למה לא רוצה להגיד בגלל שהוא מחליד? אומר, בגלל שמה זה נקרא חלדה? שזה מחוסה לגמרי, כמו חולדה, שהיא מתכסה שם בתוך החורים, מתחת לבית. אבל כאן, נכון שהסכין קצת מחוסה עד עצם פרקת, אבל כיוון שעיקר הסכין גלויה, זה לא הגדרה של חלדה, ולכן, לפי דעתו, זה הסיבה היא שזה אסור בגלל שהוא דורס. אמר רבה, יקרא שלי הקרא שלי, וכי מתה עומד ומולך? אומר רבה, אם יש קושייה על דברי זעירי שאמר אם נשברה מפרקת ורוב בשר עימה נבלה, זה מה שקשה. קשה, הרי לכאורה, כאשר אדם עושה את חטאת העוף, הוא בהתחלה מולק את המפרקת, ולאחר מכן הוא חותך סימן אחד, או קנה, או ושת, לכאורה לא מובן. הרי ברגע שבר את המפרקת, כבר באותה שעה, לפי דברי זעירי, גמרנו, זה כבר עכשיו נבלה. אם כן, שמה התורה ציוותה אותו שיחתוך עוד סימן אחד? הרי זה כבר מת. זה עוף שנחשב מת. אלא כוחך, שזה לא נכון. שדינו כחי, ולכן יש לו מצווה לחתוך את הסימן. אמר לי אביי, ותיך שלך, עולת העוף דבעיה שני סימנים. כי מתה עומד ומולך. אמר לי, התם כדי לקיים בה מצוות הבדלה. אמר לו אביי, זו לא קושיה. יש מצווה בתורה לחתוך. אפילו שתקרא למת. מה ראיה? אומר רי, כידוע, כשאדם רוצה לשחוט עוף, אפילו חותך סימן אחד, זה מספיק, כי יהיה מצד שחיטה, העוף הזה כבר עומד למות. זהו. לא כמו במה שצריך לשחוט שני סימנים. עוף מספיק סימן אחד. חורה הרי בעולת העוף, חייבים למלוק שני סימנים, גם קנה גם ושת. שעת עצמך, ברגע שהוא חתך את הסימן הראשון, כבר העוף הזה דינו כמת. למה צריך לחתוך את השני? אלא הכוח, למרות שדינו כמת, יש מצד למלוק את השני. אז גם גבי חטאת העוף. פתאום שעה שברת מפרקת, כבר נחשב כמו עוף מת, יש מצווה בתורה לחתוך גם את הסימן, את הסימן אחד. מה בכך? למרות שזה מת, כן. מתה עומד ומולק. ענה לא. אמר לו רבה, מה פתאום? אם זה נקרא עוף שהוא מת כבר, אין מצווה לחתוך סימנים. למה בעולת עוף מצווה למלוק שני סימנים? נכון שהוא מלק את החתך את הסימן הראשון, כבר דינו כעוף מת. מה שהוא חותך את העוף, את הסימן השני, זה בשביל סיבה אחרת. כי הרי צריך להבדיל בין הראש לבין הגוף. אז לכן צריך לחתוך גם את הסימן השני. זה הכל. לא בשביל לקיים מצוות מליקה, אלא כדי שיקיים מצוות הבדלה. כשהגמרא היא הכי עור נמי, אם ככה, אז היה צריך להיות גם מצווה לחתוך את העור, והרי אין באמת מצווה בחיתוך העור. תגמרא, כל המעכב בשחיטה מעכב בהבדלה. כל שלא מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה. העור, גם אם האדם מפשיט את העור מעל העוף לפני השחיטה, זה כשר. אתה יכול עכשיו לעשות המליקה או לעשות שחיטה, וזה כשר. מלא גם בהבדלה, אין חלק מתוך מצוות ההבדלה של הראש לעשות את זה, את העור. אבל הסימנים, כמה שבשחיטה זה דבר שהוא מחויב, מלא כאשר אדם עושה עולת העוף, מה זה נקרא מצוות להבדיל את ראשו? הכוונה היא שהוא צריך לחתוך שני הסימנים, דבר שבשחיטה צריך לעשות אותם. שהגמרא והם יעוד סימני לרבנן, דלה מעקבי בשחיטה ומעקבי בהבדלה, אלא אם הכל שישנו בשחיטה, ישנו בהבדלה. כל שאינו בשחיטה, אינו בהבדלה. מקשה הגמרא, והרי לפי דעת חכמים, אם האדם שוחט רק רוב הסימן, לא שחט את כל הסימן, הדין הוא שבשחיטה זה לא מעכב, ואילו בהבדלה זה חובה לחתוך את כל הסימן כולו ולא מספיק הקרוב. באמת הגמרא צריך לתקן קצת את הלשון של התירוץ שאמרנו. כל שישנו בשחיטה, כל דבר שהוא יש בו מצווה מהשחיטה, אפילו שזה רובו, בהבדלה צריך לחתוך את כולו. אבל העור, כיוון שאין שום מצווה בשחיטה לחתוך את העור בשחיטה. כמו שאמרתי, אם האדם לפני השחיטה, כמו שהגויים עושים, יפשיט את העור מעל המקום של הסימנים, מכל מקום, זה יש לך מצוות שחיטה, תשחט, תחתוך סימנים, וזה כשר. לכן מלא העור הזה לא שייך במצוות הבדלה. מכל מקום קשיא. את הגמרא נחזור חזרה, אם ככה נראה על הקשה של רבה. רבה מקשה עזעירי, אם באמת כאשר הוא שובר את המפרקת, זה כבר נחשב נבלה, אז אם כן, מדוע בשעה שהוא חותך בחטאת העוף, עושה בהתחלה שובר את המפרקת, אחר מכן חותך את הסימן הראשון. הרי לכאורה ברגע שבר את המפרקת, זה כבר נחשב נבלה לפי דברי זעירי. אז מכן של מה צריך לחתוך את הסימן? תקנה או תבשת. והרי לכאורה וכי מתה, הוא מצווה, עוף מת ומצווה למלוק אותו. אמר רבה, אמא, וכן הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. אומר רבה על כוחר, לפי דברי זעירי, מתי זה נקרא הרי נבלה? אם נשברה מפרקת ורוב בשר עימה נחתך, אז זה נקרא נבלה. אז כנראה במליקה צריך לעשות ככה, בהתחלה הוא חותך את השדרה ואת המפרקת, והוא לא חותך את רוב בשר, ואז הוא חותך את הסימנים, ורק לאחר מכן יחתוך את רוב בשר. ולכן שם, בשעה שהוא חתך את הסימנים, זה לא נקרא לבנה, כיוון שעדיין הוא לא חתך את רוב בשר. כי סליק רבי זירש, כחל רבי עמיד יעתיב, אמר לה, שמעתה, אמר לי, וכי מתה עומד ומולך, שתנה כשעה חדה, אמר לי, אמא, כך הוא עושה חותך שדרה מפרקת, בלא רוב בשר. תגמרה, כשרבי זירה עלה לסרד, ראה את רבי עמי שאמר, תמרה שזעירי, שאם אדם נשברה מפרקת של הבהמה ורוב בשר עימה נבלה, הקשה לו את הקשייה הזאת, כמו שהקשה רבה, וכי מתה עומד ומולק, אז ברגע הראשון מתו תמם מהקושי הזאת, ואז ענה לו בדיוק כמו שענה הרבה, שכך הוא עושה כשהוא מולק, ככה מצווה היא חותך שדרה מפרקת בלא רוב בשר. תאמי אחי, כיצד מולקין חטאת העוף? חותך שדרה מפרקת בלא רוב בשר, עד שמגיע לבשת או לקנה, הגיע הבשת או לקנה, חותך סימן אחד או רובו, ורוב בשר עימו ובעולה, שיניים צריך לחתוך את שני הסימנים, או רוב שיניים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.